הגענו לדף קוף מהם ג' עמוד ב' במשנה למטה, הניח בנים גדולים וקטנים, השביחו גדולים את הנכסים, השביחו לאמצע. מי שמת הניח בנים גדולים וקטנים, והגדולים השביחו את הנכסים, אז השבח שייך לכל האחים, זה הכוונה לאמצע. אם אמרו הגדולים ראו מה שהניח אבא, הרי ננוסים ואוכלים, השביחו לעצמם. אם אמרו ראו מה שהניח לנו אבא, כלומר אנחנו מוכנים לחלוק את הנכסים וכל אחד בעצם ישביח לעצמו, ואם לא נחלוק אנחנו עושים בעצם ואוכלים, משבחים את הנכסים ואוכלים מה שנשביח, השבח שייך לנו, אז פה השביחו לעצמם, השבח אכן שייך לגדולים בלבד. דין דומה וכן אישה שהשביחה את הנכסים, מת בעלה והשביחה את הנכסים, השביחה לאמצע, השבח שייך לכל היורשים. אם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי, הרי אני עושה ואוכלת, השביחה לעצמה. עומד גם הרב חביב הברית, הרב יוסף מברי דרב המשמי דרב, לא שענו אלא ששפכו נכסים מחמת נכסים. כל מה שאומרו חכמים, שהם השביחו הגדולים את הנכסים בסתם, אז השבח לכולם, השבח לאמצע, זה מקרה ששפכו נכסים מחמת נכסים. הגדולים לא תלכו בעצם בגופם לחרוש ולנטוע, ולא הוציאו כסף מעצמם, אלא שכרו פועלים מנכסי אבים, הוציאו את ההוצאות מהנכסים עצמם, וככה השביחו את הנכסים. אבל אם שפכו נכסים מחמת עצמם, השביחו לעצמם. אם היו צריכים לתרוח, או שלקחו בעצם מהכסף שלהם, אז השביחו לעצמם. הוא אומר, הנה, ואמר רבי חנינה, אפילו לא ניח למביאם אלא אודיאני השכר לאמצע, גם אם הוא רק הניח בו וכיסויו, השכר שיקבלו בעצם שייך לכל האחים, והאודיאני מחמת עצמו, השכר עבור השימוש בבור נחשב כשבח שהשביחו הנכסים בגלל תרחה של בנים גדולים בעצמם. הרי להסתכם מהבור, צריך לעמוד על גביו, לשמור שלו יפקר, לכל שואבי המים וכו'. אומרת גם לא, שני אודיאני, שונה בור וכיסויות, לנטיות ההוא דעבידה. מדובר פה על לשמור בלבד. הרווח, כדי להרוויח ממנו, הוא לא צריך אלא, צריך רק לשמור. ואפילו קטנים להמימצו מנעתר אלה, גם קטנים יכולים לשמור. לכן בזה מודה רבה שאם ישביחו הגדולים את הנכסים על ידי מעשה שגם הקטנים בעצם מסוגלים לעשות אותו כמו לשמור, השבח שבגלל הטרחה הזאת בעצם שייך לאמצע. למדנו במשנה, אמרו ראו מה שהניח האבא, הרי אנו עושים ואוכלים ישביחו לעצמם. רב ספרה שב הקבוע זוזה, הניח אביו מעות, שקלינו ועבד בויסקה, לקח אותם רב ספרה, עשה במסקה סחורה וקיבל רווח. אתו אחי תבעו בדינה כמד רבה, באו ותבעו האחים שלו, תבואו לפני רבא, שהוא צריך לחלוק איתם את הרווח. אמר לו רב ספרא גברא רבא, הוא אדם גדול בתורה, ולא שב גירסה ותארך להכינה. אדם כזה לא מניח את תלמודו ותורח עבור אחרים. לכן גם אם הוא שתק ולא אמר כלום מלכתחילה, זה כאילו אמר גרום מה שניח לנו אבא, והשבח שייך לו בלבד. אמרנו, האישה שהשביחה נכסים, השביחה לאמצע, הוא בעצם קודם כל אישה בנכסי יתמי, מה יביא אותה? כלומר, מה מעשה של האישה בנכסי יתומים? הרי למה נוטלת המנה בכלל חלק בשבח? היא לא זכאי ליטול שום חלק בנכסים שבעלה מניח אחריו. אלא אמר רבי ירמיה, מדובר באישה יורשת, עומד עם הפשיטה, אם זה אישה יורשת, מה זה בין אישה לבין גבר, אותו דבר. אל מה זאת, ימקים דלאב דרכה למטרח, אף אגב, זה לא פריש כמו לפריש דמי, הייתי יכול להגיד, מכיוון שאין דרכה של האישה לתרוח ולהשביח נכסים, אז גם אם השביחה בסתם ולא פרשה שבדעתה להשביח עבור עצמה בלבד, זה כאילו אמרה את זה בפירוש, אז אומרת, לא ככה, כמה שמעת שלא ככה, וגם אישה שהשביחה בסתם, יש להניח שהשביחה גם עבור שאר יורשים, רק היא אמרה, אז רק לעצמה. ואם אמרה, ראו מה שהניח לי בעלי, הרי אני עושה ואוכלת, השביחה לעצמה, אומרת רב פשיטה, מה עוד אתם, הקמת השביחה למילתה, דאמרי קטרחי כמה יתמי, אחולי אחלה, כמה שמונן שלא ככה. יכולת להגיד שכיוון שדבר זה שיאמרו עליה, שהיא תורחת עבור היתומים, זה שבח עבורה, לכן צריך לתלות בעצם שעה שהשביחה בפועל את הנכסים, חזרה במדברי הראשונים שאמרה, ראו מה שהניח בעלי, כי זה שבח בשבילה, ולכן בעצם היא מכלה ליתומים על התרחה, והשביחה את הנכסים גם עבורם. כמה שמענת שלא כך, אם היא אמרה, הוא מה שהניח בעלי, כמו שמענו, השביחה לעצמה. אמר רבי חנינא, משיא אישה לבנו גדול בבית קנאו. אדם משיא אישה לבנו הגדול, בבית שייחד לו לצורך שמחת נישואיו, הבן קנה את אותו בית, למרות שלא אמרה בפירוש שהוא רוצה לתת לו את זה במתנה. ודווקא גדול, ודווקא כשהוא נשא אישה בתולה, ודווקא אשתו הראשונה, ודווקא כשהשיאו האב ראשון לכל אחד. באופן כזה יש לאב שמחה גדולה בנישואים, שמחה, אפשר להגיד, מיוחדת. אז בגלל שמחתו, גמר בדעתו לקנות לבנו הגדול, לבנו את הבית שייחד לו, למרות שלא אמר זה מפורש. עומד גם פשיטה, ייחד לו אבי בית ועלייה, בית קנה עלייה לא קנה. אם אדם, אם ייחד לו בית והייתה עלייה לגבי הבית, אז הוא קנה רק את הבית, לא את העלייה. אם בית ואכסדרה, חדר שלפני הבית, שיש בו חלונות רבים, נכסים דרכו לבית, מה הדין? מהו? או שני בתים זה לפני מזה, מה הדין? עומד גם תיקו. הגמר מקשה על הדין הזה. מיתי וייחד לו אביו בית וכלי בית. כלי הבית קנה, אבל בית דווקא לא קנה. לא כמו שאמר ברכנין שהבן קונה את הבית. אמר רבי ירמיה כגון שהיה אוצרו של אביו מונח שם. מדובר, ברייתא מדובר במקרה שאוצרו של אביו, המחסן, הדברים של האחסון, השאיר אותם בתוך הבית בשעת הנישואין. באופן שהוא אבא עדיין משתמש בבית הזה, אז ברור שהוא לא מתכוון לתת אותו לבן. הוא עדיין מחזיק בבית. ונהדה אמרה אפילו שובך דיונה, גם אם הוא מניח רק שובך שיונים, בית עדיין זה נחשב שהבית של האבא משתמש בו, כי הוא עדיין משתמש בו למשהו. ורבי דבר הפאפי אמרי, אפילו עצית דארסן, אפילו כלי מלא דגים וכו', כלומר, הוא נחשב כבית שאבא משתמש בו, אפילו אם הוא רק השאיר משהו קטן בבית. ומזוטרה אנצה ולברי, מזוטרה, הוא יישא אישה לבנו הגדול, לטל לי סנדלה, כדי שלא ייקחו לו את הבית, אז תלה לו, הבית פה, הכוונה בכל הדבר הזה, חדר כנראה, אז תלה לו סנדל בבית, שיחל לצורך שמחת נישואיו, כדי שלא יזכה הבן בבית, רבה שינס בלברי, הוא יישא אישה לבנו הגדול, ותלה להשישה דמישך, תלה לו כוס מילה בשם הבית, שיחל לצורך שמחת הנישואין, כדי שלא יזכה הבן בבית. אמא מרזות, רענה התלת מילה שבינו רבנן, כי הלכת ולא תאמה. שלושה דברים אלו בעצם, שנראה עכשיו, חכם יעשו אותם כאילו מהלכות שקיבל משה מסיני, בלי טעם. אחד, מה שראינו עכשיו, חדה, כלומר, שמר מלחנין השעה, בן קונה את הבית שיחלו אביד ושמחת נישואיו, זה כאילו הלכה ואין לו בו טעם. האב לא אמר בפירוש שברצון לתת לו את הבית, בכל זאת נתן לו, בכל זאת הוא מקבל את זה. וידך, דמר אבידה אמר שמואל, הכותב כל נכסיו לאשתו, לא עשה אלא אפוטרופה, הפך אותה רק לאפוטרופסית על נכסיו, שאחראית לסב לתת בהם, אבל למרות שהוא נתן למתנה, לכאורה זה כאילו דבר בלי טעם. הבעל כתב בשטר לשום מתנה, אנחנו רואים זה רק אפוטרופה. וידך, דמר רב, שמי שאומר לחברו, מנה לי בידך, יש לי מנה בידך, תהנו לפלוני. היא אמר כך, מעמד שלושתם, הנפקד והמפקיד והמקבל, קנה. אותו פלוני קנה את המנה באמירה הזאת. זה גם נראה כהלכה שם בטעם, כי הרי המקבל קונה את המנה, בלי מעשה קניין. משנה נוספת בתחילת קוף ממדל דמות ב' אומרת המשנה, אחים השותפים שנפל אחד מהם לאומנות, נפל לאמצע. הם שותפים בירושת אביהם, התמנה אחד מהם לעבודת המלך, זה מה שנראה בגמרא, שכוונה אומנות נפל לאמצע, הממון שהרוויח בגלל המינוי הזה שייך לכל האחים. אבל אם חלה אחד מהם נהיה חולה ונתרפא, והוציא ממון לצורך התרופות והרופאים וכו', נתרפא משל עצמו. נוטל את ההצעות שהוציא לרפואתו משל עצמו, לא יכול לקחת אותם מנכסי הירושה. עומד בטענה, היי אומנות, אומנות המלך. מנהג המלך היה למנות לעבודתו אדם אחד מכל בית לתקופה מסוימת, אז אח שהתמנה לעבודתו זכה במימיו בגלל כל בני הבית, לא בגלל הוא עצמו. לכן מה שהרוויח מאותה אומנות שייך לכל האחים. תנו רבנן, אחד מן האחים שמינו גבאי או פולמוסטוס, כלומר שוטר, עם מחמת האחים, היה מנהג באותו מקום, לקח מכל בית מוכס או שוטר, אז מה שהרוויח לאחים, אבל אם בגלל עצמו, בגלל שחשיבותו, כישורנו וכדומה, אז מה שהרוויח מהמינויו שייך לעצמו. עומד גם אם מחמת האחים לאחים פשיטה, לא צריך את החריף תווי. כלומר, למרות שהוא חריף, אותו החריף יותר משאר האחים, אם זה בגלל האחים, אז לאחים. מה זאת אומרת, חרופי גרמה, היית אומרת, חריפותו גרמה לו, חריפותו היתרה, היא שגרמה לו שהתמלא לעבודה הזו. כמה שפלן שלא כך. תנו אבל הנחה מן האחים שנתן 200 זוז ללמוד תורה וללמוד אומנות, יכולים האחים לומר לו, אם אתה דר אצלנו, יש לך מזונות, אבל אם אתה לא דר אצלנו, אין לך מזונות. הוא אומר, מלאיתו לכל אחד, היית מסתובת, שיתנו לו מזונות, בכל מקום שהוא נמצא, מה זה משנה, הוא זכה לחלק מהירושה, יכול לכאורה להוציא 200 זוז מהירושה. אלא מסייל לרבו לדם, הרבו נה ברכת הבית ברובה. הבית מתברך מריבוי הדרים בו. כלומר, גם כאן אחים יכולים להגיד לו, אם היית נשאר לגור עם מה, הבית מתברך בגללו. הוא אומר, טוב, שיוציאו לו מה שהוא יחסיר בגלל הברכה, ולהיתו לפי ברכת הבית, אלא אומר, חינמי, חינמי. זה הכוונה, חייבים לתת לו מזונות, שפוחתים הם מה שנפחת בגללו מברכת הבית. אמרנו חלה ונתרפא, נתרפא משל עצמו, שלח רבי משמד רבי הילה, לא שענו אלא שחלה בפשיעה. כל זה שחלה בפשיעה, יכול היה להיזהר שלא להיות חולה, ולא נזהר. אבל אם זה היה באונס, לא יכול היה להיזהר, נתרפא מהאמצע, יכול ליטול את הוצאות הרפואה מנכסי הירושה. אומרת, היחידה מבפשיעה, כדי רבי חנין, אמר רבי חנין על כל מדי שמיים, כל הדברים שקוראים לאדם עם מדי שמיים, חוץ מצינים פחים, חוץ מהחולאים שבאים בגלל הצינה והקור, יכול היה להישמר ולהתחמם יותר, ולא לא להצטנן וכדומה, שנאמר צינים פחים בדרך עיקש, שומן אשר ירחק מהם, לכן אדם שחלה בגלל צינה, הוא לא התחמם מספיק, לא לבש בגדים מתאימים וכו', נחשב חולה בפשיעה, והוא מתרפא משל עצמו. משנה נוספת באמצע קוף ממדל דמות ב', האחים שעשו מקצת שושבינות בחיי האב, חזרה השושבינות, חזרה לאמצע, שהשושבינות נגבד בביתים, כלומר, מה זה שושבינות? בתקופת הגמרא, היו נוהגים שבזמן שאדם היה מתחתן, אז היו החברים שלו והמכרים שלו וכולי, שהולכים לו מתנות לסייע לו בהוצאות הנישואין. והיו באים, אוכלים איתו, שמחים איתו שבת עם המשתה. עכשיו, זה נקרא שושבינות. וממי שקיבל את זה היה מחזיר כמו אותם אנשים שנתנו לו בזמן שהם התחתנו. כלומר, זה היה סוג של הלוואה, זה אפילו היה מתנה. זה שושבינות, ואפילו אפשר להוציא בבית דין, כמו שנאמר. כלומר, האחים שעשו מצטן שושבינות בחייו, נשלח אחד מהם לידי אבים להיות שושבין לחתן, לתת לו מתנות. אז אחרי מות האב, חזרה השושבינות, חזרה לאמצע, מקבל השושבינות שהחזירה לאח שנתנה לו, כאשר גם הוא התחתן, אז הכסף הזה, השושבינות, חוזר לכל האחים, גם אלו שלא נשלחו על ידי האב. כלומר, אף על פי שהמקבל השושבינות ישתף בשמחתו של האח שהיה שושבינות בעבר והחזירו את המתנות, המתנות הללו שייכות לכל האחים. למה? שושבינות נגבה בבית דין, נותן השושבינות יכול לגבותה בבית דין מהמקבל. כלומר, זה לא מדובר על מתנה רגילה, אלא זה חוב ממוני רגיל עד כדי כך. מי שנותן שושבינות לא מתכוון ליתן אותו במתנה גמורה, הוא עושה הדעת הזה שיקבל חזרה. אז כשמקבל השושבינות מחזירה, הוא כאילו פורע את חובו, והממון שייך לכולם, לכל האחים. אבל שולח לחבר כדי יין וכדי שמן במתנה סתם, לא בדרך של שושבינות, אז כמובן אין גבירים בייטים, הוא סתם מתן מתנה, מפני שאלו הן גבירות חסדים. אז הוא לזה סתם מתנה. עומד כמה יש לנו קושה על משנה, ומיני נאמר בברייתא, שלח לו אביו שושבינות, כשחוזר, חוזר דווקא לא. אם האב שלח שושבינות על דרך אחד האחים, דווקא כשהשושבינות חוזרת דווקא לאותו אח, שהידו נשלחה, אין לשאר האחים חלק בה, כיוון שהאב שלח את השושבינות על ידו, גילה בדעתו שרוצה שיחזירו דווקא לאח הזה את השושבינות. אם השתלחה לאביו שושבינות, אם שלחו לאביו שושבינות, כשהוא השיא את אחד מבניו, אז פה כשהיא חוזרת לשולח, חוזר מהאמצע לנכסי המשותפים. בכל מקרה, הברייתא רואים שהפוך ממה שלמדנו במשנה. אמר יש פה כמה תירוצים, אמר ביאסי, אמר ביוחנן, כי תנן נמי מתין, תנשתלחה לאביו, גם במשנה מדובר שהשושבינות נשלחה לאב כשהוא חיתן את אחד הילדים. אומרת, אמרה, לא משהו מפשט המשנה כך, והאחים שעשו מצטן שושבינות קטן, כתוב, האחים עשו מצטן שושבינות. האחים שעשו מצטן שושבינות, הכוונה, הם נעשו שושבינים. לא שנתנו להם, אלא אומרת, מתן לי למי קצתן שושבינות, האחים שעשו לי מקצתן שושבינות. כלומר, האחים עשו להם שושבינים, נתנו להם מתנות. עוד חזרה שושבינות, אני לא אומרת, מה אחי כמר, חזרה לגבות, נגבית מהאמצע. חזרה שושבינות לגבות מהאחים, נגבית מהאמצע. אז זה תירוץ אחד. לתקן את המשנה לפי הברייתא. תירוץ אחר, לא קשה, רבי אסי אמר, לא קשה, כאן בסתם, כאן במפרש. מה שנאמר במשנה, ששלח אב את השושבינות בסתם, אמר לבניו, אחד מכם יוליך שושבינות הזו לא חתן. אז שהוא חוזר, זה חוזר לאמצע, אבל במפרש, שהאב אמר לאחד מהם שהוא יוליך, אז ודאי שהוא רוצה שהכסף יחזור דווקא לאותו אח. כדי תניא שלח לו אביו שושבינות כשהיא חוזרת, חוזרת לו, שלח אביו שושבינות סתם כשהיא חוזרת, חוזרת לאמצע. ושמואל אמר לו, אחא ביבא מסכין, שאין הוא נותן בראוי כבמוחזק. שמואל אמר, באמת הדין, כמו שנאמר בברייתא, שאם שלח אב שושבינות על ידי אחד מהאחים, אז זה חוזר לו לבדו. אבל כאן במשנה עוסקים ביבם, עוסקים בביקש שמת הבן שישלח על ידי אביו, ואחד מאחיו ייבם את אשתו. פה במקרה הזה, אומרת המשנה, שאף על פי שאילו אותו בן היה חי, השושבינות דווקא חוזרת לו. היבם לא ככה, למה? כי יבם לא נותן בראוי, לא יורש את הנכסים הראויים לבוא לרשות אחיו כבמוחזק, כמו שיורש את הנכסים שהיה אחיו, שהיה אח שלו מוחזק בהם. השושבינות, אף אם אינה, אלא היא רק ראויה לבוא, ולכן, כמו שאמרנו, זה חוזר לכולם. עומד גם מקהל דעידך משלם, מתוך התירוץ של שמואל עולה שאף על פי שמת האח שהיה שושבינו, חייב מקבל השושבינות להחזיר ליורשיו. מכלל, תעידך, אותו אדם שאליו נשלחה שושבינו משלם, חייב לשלם, כמו שאמרנו, לאמא, תנו לי שושבין, ואשמח אם הוא יכול להגיד, תשמע, אם יודו לי לשמוח בשמחתו של השושבין, כמו שהוא שימח אותי, אז אני אחזיר לו, אם לא, מכיוון שהוא מת, הוא לא יכול לשמוח עם מי. מי לא תניה, מקום שנהגו להחזיר קידושים מחזירים, מקום שנהגו שלא להחזיר, אין מחזירים. במקום שאחזור להחזיר את הכסף שניתן לאישה לשם קידושי מיקש שלא נכנסה לחופה, מחזיר, במקום שלא נחזור להחזיר, אז אין, לא מחזירים. מי שמקדש אישה, עושה כדי שיוכל להחזיר לחופה. מיקש שלאחר קידושי לא נכנסה אישה לחופה, אז יש מקום לחייב אותו להחזיר את הכסף הקידושי שניתן לה. ונאמר על ברייתא הזאת, אמר רבי יוסף בר אבא, אמר הוא כבר, אמר שמואל לא שאלנו אלא שמת היא, אבל מת הוא, אין מחזירים, מה איתם? יכולה היא שתאמר, תנו לי בלי ואשמח עמו, אחינם, אני אומר, תנו לי שושבילי ואשמח עמו. כמו שאמרנו שצריכים להחזיר כסף הקידושין במקום שמתה היא האישה לפי שחסה לחופה. אבל אם הבעל מת, אז אין מחזירים, אין אישה צריכה להחזיר כסף קידושיה, אפילו במקום שנהגו להחזיר. למה? כי יכולה להגיד, מה זאת אומרת, תנו לי בעלי ואשמח עמו. אדרבה, אני מוכנה פה להשלים את תנאי הקידושין, לקייס את החופה וכו', אלא מה, הוא מת, אז העיכוב לא תלוי בי, לכן לא צריך להחזיר כסף קידושין, גם כאן אותו דבר, תנו לי שוב שבונים, ואשמח עמו, הוא יכול להגיד, שמע, אני אשמח עמו בחתונה, מצוין, אבל כיוון שמותו לא יכול לשמוח עמו, ולכן העיכוב לא תלוי בו, לא חייב להחזיר. אמר יוסף האחה במה הסכן, כגון ששמח עמו שיבת ימי משתב, לא הספיק לפורו עד שמת. באמת, בכל מקום הדין הוא שמקבל שושבינו פתום להחזיר, אם אכן מת השושבין. למה? כי הוא יכול להגיד, תנו לי שושבינים, ישמח עמו, העיכוב לא בגללו. אבל כאן, בדברי שמואל, מה אנחנו עוסקים? כגון שהאח שנשלח על ידי אביהם, הספיק לסת אישה, ומקבל שושבין לכן שמח עמו בכל שיבת המשתב, אבל לא הספיק לפורו עד שמת, לא הספיק לתת לו כסף עד שמת אותו האח. מכזה, מכיוון ששמח עמו בפועל, כבר חל עליו חובה להחזיר את החיוב של השושבינות, ואחרי מותו הוא חייב לפרוע את חובו ליורשיו. הגענו לדף קוף ממהי עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.